כולם עושים טעויות. ובנטפליקס זה היה ממש בסדר להתנסות וגם לטעות. עד שמרק רנדולף, שניהל את נטפליקס, עשה טעות או שתיים יותר מדי. עוד מעט תשמעו על זה. כסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורו של אחד משני האנשים שהקימו את נטפליקס, והאדם שהפך את נטפליקס למובילה עולמית. כלומר, ריד הייסטינגס כסיפור ההשראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי, כלומר, אני מאמן אנשים בדגש על יזמים ותיקים וחדשים להשיג פריצות דרך ולהגשים יעדים בקריירה ובחיים. נטפליקס היא הרבה יותר מאוד חברה טכנולוגית. נטפליקס היא חברה שפועלת מתוך ערכים, ויוצרת לעובדים שלה מקום בטוח לפעול, להעז ולהתנסות מתוך ידיעה שהמחיר הוא טעויות של עובדים בדרך להמצאות החדשות. בפרק הקודם שמעתם על ריד הייסטינגס, שהיה איש טכנולוגי בחשיבה שלו ויזם בעשייה שלו. ריד היה אדם לוגי, שמצד אחד הצליח בעסק שהוא יזם, אבל מצד שני הוא ממש לא נהנה ממה שהוא יצר. הסיבה לזה היא שהחברה שהוא יצר פעלה מתוך עקרונות שפגעו בחברה וערכים לא נכונים לחברה. ריד זיהה את הבעיה וזיהה גם מי היה אחראי לבעיה. הוא. ריד הבין שהוא יצר חברה שממוקדת בפחד. פחד מטעויות ופחד לאבד את מה שיש, במקום להיות ממוקדים ביצירתיות, בחדשנות ובהעזה. אבל בשלב שהוא זיהה את הבעיות בחברה, כנראה שהוא חשב שהחברה הייתה כבר גדולה מדי לשינוי, ויש סיכוי שהוא פשוט ויתר על השינויים ועל החברה. הוא החליט שבחברה החדשה שלו, הוא יתקן את הטעויות שלו וייצור משהו אחר. מההקמה של נטפליקס, הוא יעץ והתווה דרך מאחורי הקלעים, והדרך שהוא התווה הייתה של פתיחות ליצירתיות ועזה אפילו במחיר של טעויות. בפרק הזה נשמע על הניהול של מרק, על הרעיונות והעסקאות שהפכו את נטפליקס לחברה משמעותית, וגם על הטעויות שהביאו לשינוי משמעותי בניהול החברה. אז תהנו. מכירים את ההוא שמדבר איתכם בפקודות? קצר, מונוטוני. בעצם כמו אשתי.
אמו דום.
ואתם בכלל לא אוהבים שידברו איתכם עם רגשות, בחום או עם הרבה פרטים, כמוני. בעולם יש 4 קבוצות של סגנונות תקשורת שונים לגמרי, שכל קבוצה מקשיבה, מתקשרת ומקבלת החלטות בצורה שונה. לדוגמה אשתי ואני. רוב הקצרים שיש במערכות יחסים קרו כי השיחה נועלה בסגנון תקשורת שלא נכון למקשיב. אם מעניין אתכם, ללמוד איך ליצור שיתוף פעולה במקומות מאמתים, דרך סגנון התקשורת, אני ממליץ על קורס קצר, אונליין או פרונטלי שנקרא סגנונות תקשורת. אתם מוזמנים להתקשר למספר 077-804-4008. את הפרק הקודם סיימנו כשנבחר השם של החברה החדשה, נטפליקס. כל זה היה כמובן בשלב של ההכנות לקראת ההשקה של החברה באופן רשמי. ואז הגיע יום ההשקה של נטפליקס. אפריל בשנת 1998, בשעה 9 בבוקר, האתר היה אמור לעלות לאוויר. אשת השיווק של נטפליקס ארגנה שיחות עם התקשורת לגבי השירות החדש הזה. באותו היום, ריד הגיע למשרד כמה דקות לפני ההשקה הרשמית. בשעה 9, האתר עלה לאוויר. את ההזמנה הראשונה מרק עשה אליו לבית. די מהר אחרי כן, התחילו להגיע ההזמנות. אחרי בערך רבע שעה, השרתים קרסו. הם נסו מהר לקנות עוד שרתים. 45 דקות אחרי שהשרתים החדשים כבר נכנסו לעבודה, שוב הייתה קריסה של השרתים. באותו היום היו לנטפליקס מעל 100 הזמנות. בימים שאחרי כן הם קנו עוד שרתים וגייסו עוד מתכנתים לחברה. כעבור כמה שבועות הם הגיעו למחזור של כמעט 100,000 דולר בחודש. אבל הייתה בעיה. 95% מהמחזור הגיע ממחירות של DVD ולא מהשכרות. מה הבעיה, אתם שואלים? כרגע נטפליקס היו היחידים שמכרו DVD דרך האינטרנט. אבל זה היה ברור שמתישהו חברות כמו אמזון ווולמארט יתחילו למכור. מכיוון שהמחירים היו די דומים אצל כולם, לחברות הגדולות היה יתרון על נטפליקס הקטנה. מרק חשב על פתרון יצירתי. הפתרון שלו היה ליצור שותפויות עם החברות שמוכרות את מכשירי ה-DVD, ודרך השותפויות האלה לקבל גישה לקהל שיש לו מכשירי DVD, ולהציע להם את השירות של נטפליקס. הוא הגיע לתערוכה בלאס וגאס שמציגה את כל החידושים הטכנולוגיים. שם הוא הצליח להיפגש עם האדם שאחראי על מכשירי ה-DVD של סוני, שהייתה החברה הגדולה מכולם.
היי, אני מרק מחברת נטפליקס. יש לי הצעה בשבילך.
מה זה נטפליקס? זה אתר פורנו?
לא ממש. אנחנו סטארט-אפ שמוכר ומזכיר דיסקים של DVD דרך האינטרנט.
כמו בלוקבאסטר.
בדיוק.
מה יש לך להציע?
אני רוצה לעשות איתכם שותפות. בכל מכשיר שאתם תמכרו, אני רוצה לשים שובר שבו כל לקוח יוכל לקבל 3 השכרות DVD חינם דרך האתר שלנו.
אני מבין מה יוצא לכם מזה, לקוחות שיראו אתכם, אבל למה לנו לעשות את זה? מה יצא לנו מזה?
אחת מהבעיות בקנייה של DVD זה שהלקוח לא יודע אם יש לו בכלל דיסקים שהוא יכול לשים במכשיר שלו. ואנחנו יכולים לעזור לכם בזה שנראה ללקוח שהוא קונה מכשיר שיש לו שימוש כבר מהרגע הראשון.
וואלה, יפה. ככה ללקוחות יהיה קל יותר לקנות את המוצר.
כן.
תקשיב, יש לך רעיון מעניין. תתקשר אליי למשרד בשבוע הבא ונראה איך אפשר לסגור משהו.
אין בעיה, אני אתקשר בשבוע הבא, תודה.
בשמחה, היה ממש נחמד להכיר אותך.
גם המנהלים של פנסוניק ושל תושיבה הסתובבו בתערוכה הזאת, והם הסכימו להיפגש עם מרק בעיקר כי הם הבינו שהוא נפגש עם המתחרה שלהם. מרק הציע להם לשים בכל קופסה של מכשיר DVD חדש, תלוש להשכרה של 3 סרטים חינם דרך נטפליקס. כולם לקחו את הטלפון שלו והוא את שלהם, והם קבעו לדבר מתישהו. אחרי התערוכה, המנהל של תושיבה התקשר למרק ורצה לסגור עסקה. הם הסכימו לשים בכל מכשיר DVD חדש של תושיבה תלוש של נטפליקס, וככה שני הצדדים מרוויחים. נטפליקס מקבלים מידע על הלקוחות שיש להם DVD וגם פרסום. תושיבה מראים ללקוחות שלהם שלמכשיר החדש הזה יש כבר סרטים ושירות טוב. העסקה הזאת כנראה הייתה העסקה שעזרה לנטפליקס לפרוץ יותר מכל דבר אחר שהם עשו. די מהר אחרי כן, סוני שמעו על העסקה והתחילו להתמקח על עסקה משלהם. המנהל של סוני היה אדם נחמד מאוד וחברי מאוד, אבל זו הייתה השיטה שלו להתמקח ולסגור עסקאות טובות עבור סוני. העסקה שסוני רצו הייתה עסקה ממש יקרה עבור נטפליקס. הם רצו 10 DVD להשכרה בחינם ועוד 5 DVD מתנה שישארו אצל הלקוח. מרק לא רצה את העסקה הזאת בגלל המחיר היקר שלה. הוא עשה חישוב והבין שזה יעלה לנטפליקס $100 על כל לקוח של סוני שהם יקבלו. בסוף מרק החליט ללכת על העסקה הזאת, כי זה סוני, ולדעתו זה בסוף ישתלם. בשלב הזה, כחודשיים אחרי ההשקה של השירות, ריד ומרק קיבלו הזמנה לפגישה שהם לא ציפו לה. אנשים מאמזון יצרו קשר עם ריד, שהיה יזם מוכר, ורצו שהוא ומרק יגיעו לפגישה עם ג'ף בזוס בסיאטל. הפגישה הייתה טובה ולבבית. ג'ף שמע ממרק על יום הפתיחה של נטפליקס, על התקלות שהיו ביום הזה, ונראה היה שהוא ממש נהנה לשמוע את הסיפורים האלה. הוא גם סיפר למרק על התקלות שהיו לו בפתיחה של אמזון. בשלב מסוים, ריד די עצר את השיחה הלבבית ושאל מה הסיבה שהם הגיעו לסיאטל. הם עברו לדבר עסקים. אמזון הציעו לקנות את נטפליקס בסכום משוער של בין 10 ל-20 מיליון דולר. לא רע בשביל פחות משנה של עבודה. העניין הוא שריד היה מושקע עם 2 מיליון דולר בנטפליקס. לא רק זה, הוא כבר היה עשיר, כך שזה לא היה מפתה עבורו. היה עוד עניין. ריד האמין בפוטנציאל של העסק שלהם. הוא האמין בנטפליקס. היה ברור לשני הצדדים שבקרוב אמזון ייכנסו למחירת DVD, ואז רוב מחירות ה-DVD של נטפליקס ייעלמו. מרק וריד החליטו לסרב להצעת המחירה בצורה מנומסת, אבל להתמקד בתחום שיש להם יתרון בו, בהשכרת סרטי DVD, מתוך הבנה שהם לא ממש יכולים להתחרות במחירות בחברות הגדולות יותר. חוץ מזה שהם חשבו שיש להם יתרון יחסי על כל החברות האינטרנטיות עם הרעיון שלהם לגבי ההשכרה. הבעיה הייתה שאנשים בקושי הזכירו DVD מהם בתשלום. ריד הציע לאמזון עסקה שונה ממה שהם תכננו בהתחלה. כשאמזון ייכנסו למחירות DVD, נטפליקס יצאו באלגנטיות מהמחירות, ויפנו את כל מי שרוצה לקנות DVD לאתר של אמזון. בתמורה, אמזון יפנו את כל מי שרוצה לשכור DVD לאתר של נטפליקס. רעיון כל כך פרקטי, נטול אגו, שמאפשר לשתי החברות להרוויח, ולכן מבריק בעיניי. המחירות של מכשירי ה-DVD במבצע של סוני התחילו. בנטפליקס התחילו לראות תנועה רצינית בהשכרות ובבקשות של ה-DVD מתנה. די מהר הם זיהו משהו מוזר. הם זיהו שאדם אחד מבקש לנצל כמות גדולה מאוד של תלושים. כמות גדולה מדי. זה היה מוזר מאוד ואפילו חשוד. או שמישהו קונה הרבה מאוד מכשירים, או שזו תרמית. הם החליטו ללכת לחנות אלקטרוניקה ולבדוק מה הסיפור. הסתבר להם שסוני הדביקו את התלושים בצד החיצוני של הקופסה, כך שכל אדם יכל לרשום את המספר של השובר ולהזמין DVD חינם בלי לקנות את המכשיר בכלל. מרוב שמרק ונטפליקס רצו ליצור צמיחה והכנסות, הם רצו מהר מאוד עם העסקאות, אבל פספסו את ההקפדה על פרטים. טעות יקרה. הכסף לאט לאט התחיל להיגמר, והם היו צריכים לגייס עוד כסף ממשקיעים. מרק וריד הלכו לקרן הון סיכון שריד הכיר. מנהל הקרן החליט להשקיע כמה מיליוני דולרים בנטפליקס, למרות שהחברה לא ממש הייתה רווחית. ריד הבטיח לו שהוא מעורב אישית בניהול החברה. המוניטין של ריד היה של מישהו מצליח שיודע מה הוא עושה, ולכן זה היה די ברור למרק ולריד שמנהל הקרן השקיע בריד עצמו. למרות כל הצעדים שהם עשו, עדיין לא הייתה התקדמות ממשית מבחינת לקוחות שרוצים להזכיר DVD מנטפליקס בתשלום. היה להם רעיון חדש. המשפט של ביל קלינטון הסתיים, והסנאט החליט לשחרר את ההקלטה של המשפט הזה לתקשורת. מרק אישר להשתמש בטכנולוגיה חדשה שהגיעה בדיוק, טכנולוגיה לשכפול DVD. הרעיון היה להיות מהראשונים שיקבלו את ההקלטה של המשפט של קלינטון, לשכפל מהר, למכור את ה-DVD המשוכפל במחיר של 2 סנט, שזה פחות מ-10 אגורות, פלוס דמי משלוח, ולפרסם את זה בכל מקום. זה בטוח ייתן להם פרסום בכל המדינה. זה מה שמרק חשב. הכל נעשה מאוד מהר כדי להיות הראשונים ולתפוס כותרות, וזה עבד. כמה אלפי אנשים הזמינו את ה-DVD וקיבלו משלוחים מהר. יום אחרי, הם התחילו לראות תגובות מוזרות באתר שלהם.
מרק, יש בעיה.
מה הבעיה?
יש המון תגובות באתר שלנו על הסרט של קלינטון, תגובות שלא ציפינו להם. אתה חייב לבוא לראות.
אני בא.
מה הכוונה בתגובה שהסרט של קלינטון הוא די פורנוגרפי? תמשיך לקרוא ותבין.
אוי. יכול להיות ששלחנו לאנשים סרט פורנוגרפי במקום הסרט על המשפט של קלינטון?
כנראה שכן.
תתקשרו למיץ' מהר ותראו מה הוא אומר על זה. הוא היה אחראי להשיג את הסרט על קלינטון ולשכפל אותו.
בסדר. מיץ' לא עונה. מה עושים?
צריך ליצור עם מיץ' קשר, דחוף, כדי לבדוק מה קרה שם. ואם זה נכון, אז אני רוצה לשלוח לכל מי שקיבל את סרט הפורנו, הודעה אישית של התנצלות ואפשרות להחזיר את הסרט אלינו על חשבוננו. אני רק מקווה שבתקשורת לא יארגו אותנו על זה.
בסדר גמור. אני על זה.
מסתבר. שחלק מאלו שהזמינו את המשפט קיבלו לבית סרט פורנו במקום. נטפליקס שלחו מכתבים לכל הלקוחות, התנצלו ואמרו להם לשלוח בחזרה את הדיסק הלא נכון על חשבון נטפליקס. הם שלחו לכולם כי הם לא ידעו מי קיבל את הדיסק הנכון ומי לא. דרך אגב, אף אחד לא שלח את הדיסק הלא נכון חזרה. מעניין למה. קצת זמן אחרי המקרה הזה, ריד הגיע למשרד של מרק. הוא הגיע עם מחשב נייד, התיישב ליד השולחן של מרק ופתח את המחשב על מצגת. במצגת היה כתוב הישגים. ריד התחיל לומר, מרק, אני חושב על העתיד ואני מודאג. אני מודאג ממך, מהשיפוט שלך. הוא התחיל את המצגת עם רשימת ההישגים, הטובים והטובים פחות. מרק ענה, מה לעזאזל? הוא כעס. אחרי כמה שניות, ריד סגר את המחשב ואמר למרק, השיחה הזאת היא לא על איך שאתה לא טוב.
הוא אמר, מרק, עשית כמה דברים מדהימים בחברה, אבל אני מאבד אמון ביכולת שלך להניג לבד את החברה הזאת. ההחלטות האסטרטגיות שלך לא עקביות. לפעמים הן טובות ולפעמים ממש לא. אני מודאג מזה שעכשיו ההחלטות הן שהחברה עוד קטנה. בעתיד, כשהחברה תגדל, הבעיות יהיו גדולות יותר וההחלטות יהיו גדולות יותר עם השלכות גדולות יותר. הדברים רק יחמירו כשהחברה תגדל. אתה לא חושב שאני מנכ״ל טוב? מרק שאל. אני לא חושב שאתה מנכ״ל שלם, כזה שלא יזדקק להדרכת הדירקטוריון בכל דבר. אחת מהסיבות שהפכתי להיות אקטיבי לאחרונה היא כי אני מפחד. ריד עבר על חלק מההחלטות של מרק והראה למרק שהוא פועל ללא תוכנית מסודרת, בגישה של יהיה בסדר. הוא בעצם אמר לו שהוא פועל באופן חובבני. מה שריד הציע היה שהוא יהיה מנכ״ל החברה ומרק יהפוך להיות נשיא החברה, כלומר סוג של ניהול משותף. הוא הוסיף שהוא מכבד את מרק מאוד והוא לא הולך לדחוף את ההצעה שלו בכוח, למרות שהוא יכול בתור בעל המניות הגדול. אם מרק יסרב, הם פשוט ימכרו את החברה. מרק הלך לבית פגוע, אבל אחרי שהאגו שלו נרגע, הוא הבין שריד צדק. מרק היה מנהיג טוב ומנהל טוב, אבל הוא הבין שריד הוא מנהל מוכח ומצטיין, מהטובים ביותר שיש. מרק היה צריך לבחור, האגו שלו או החלום של כולם להצליח עם נטפליקס. הוא החליט בסופו של דבר לוותר על האגו ועל תפקיד המנכ״ל. בדרך הוא היה צריך גם לוותר ולהעביר לריד חלק נכבד מהאופציות שניתנו לו כחלק מהתנאים שלו כמנהל החברה, בגלל שעכשיו ריד יהיה זה שישקיע הרבה זמן בתור המנכ״ל. עכשיו שניהם עבדו יחד. מרק נשאר עם האחריות על הדברים שהוא אהב והיה טוב בהם, שזה שיווק, עיצוב, יחסי ציבור, קשרים עם ספקים והבאת סרטים נוספים. ריד היה אחראי על הכספים, טכנולוגיה, לוגיסטיקה, גיוס עובדים וניהול שוטף. ריד התחיל לעבוד. הוא הכין את החברה למעבר מסטארט-אפ קטן לחברה גדולה. הוא גייס את פטי מקורד, שהייתה מנהלת משאבי אנוש מבריקה שעבדה איתו בחברה הקודמת. פטי התחילה לשדרג ולשפר את התרבות הארגונית של נטפליקס. היא סיפרה שהרבה פעמים היא הייתה מגיעה לריד עם רעיונות ודרכים מסוימות שהיא הכירה מהעבר, והיא רצתה להנחיל אותם בתוך החברה. ריד היה שואל שאלות ולא הסכים לקבל תשובות של ככה זה נהוג או תשובות לא הגיוניות אחרות. היא נאלצה לחשוב את כל התרבות ומה ישרת את נטפליקס ספציפית מחדש. ריד עזר לה לחשוב את התפקיד שלה בצורה הזאת. אם היית צריכה להתחיל את החברה מההתחלה, האם ככה היית עושה את זה? השאלה הזאת עזרה לה לבדוק את המוסכמות מחדש ולתכנן ביצירתיות את הקודים והערכים של נטפליקס. כך גם ריד נהג עם כל שאר העובדים. התרבות והערכים היו קריטיים להצלחת נטפליקס, וחלק גדול יחסית בישיבות השנתיות התעסק בתרבות של נטפליקס. חופש היה ערך חשוב בחברה. לעובדים היה חופש לנסות דברים בעצמם. היה חשוב גם יושר בחברה. היה מצופה מהעובדים לבוא עם פתרונות לגבי בעיות שהם עבדו עליהם. פטי בעצם המציאה כמעט מאפס דרך ייחודית. ערכים ועקרונות ספציפיים שמשרתים עד היום את נטפליקס.
ריד גם גייס סמנכ"ל כספים איכותי וסמנכ"ל לוגיסטי מאוד מקצוען. הוא התחיל לארגן את התפקוד של החברה בצורה שיטתית ומקצוענית. הם עברו למקום קרוב יותר לסיליקון ואלי, לבנק שנסגר מזמן. את המחסן שלהם הם שמו בכספת של הבנק. כמה חודשים לאחר מכן, אמזון נכנסו למכור DVD. נטפליקס הפנו כמות עצומה של לקוחות שרצו לקנות לעבר אמזון. מדובר בעשרות אלפי לקוחות, אבל הם בקושי קיבלו לקוחות בחזרה מהכיוון של אמזון.
אני לא מבין למה אנחנו לא מקבלים לקוחות מהכיוון של אמזון. הרי אנחנו שולחים לכיוונם מלא לקוחות לקנייה.
האמת, מרק, שבדקנו את הנתונים, וגם אנחנו לא הבנו, אז החלטנו להיכנס לאתר של אמזון ולבדוק אם יש תקלה בקישור שאמזון אמורים להפנות אלינו ללקוחות.
ומה גיליתם?
חיפשנו בדף הראשי ולא ראינו את הקישור אליהם, ואז חיפשנו בדפים המשניים יותר באתר של אמזון, ומצאנו בסוף את הקישור. היה ממש קשה למצוא את הקישור אלינו.
מה? ריד, לא סגרנו עם אמזון שהם ישימו קישור בדף הראשי שלהם?
כן.
מה עושים? אולי תרים טלפון לבזוס ותדרוש ממנו לעמוד בהסכם שלנו?
אין לנו חוזה רשמי מול אמזון, אלא הסכם לא רשמי.
אז ככה הם יכולים לעשות מה שהם רוצים?
כן. אבל זה לא משנה את העובדה שאנחנו רוצים להעביר את העסק שלנו ממחירות להשכרות. אני אצור קשר עם אמזון ונראה איך נמשיך.
ריד החליט להפסיק את שיתוף הפעולה עם אמזון. בנטפליקס עדיין לא הצליחו למצוא איך להביא אנשים לסחור מהם סרטים. הם ניסו כל מיני שיטות ומבצעים כמו סחור סרט וקבל סרט מתנה, אבל שום דבר לא תפס. עכשיו, כשרוב הלקוחות שרצו לקנות כבר לא קנו דרך נטפליקס, נוצר מצב שבו נטפליקס הפסידו סכומי כסף גבוהים בכל חודש. פה, בדיוק ברגעים הכי מאתגרים, היכולת של המנהיגים נמדדת. מרק ביקר במחסן שלהם וראה שם עשרות אלפי דיסקים מחכים. הוא שאל את עצמו, מה אנחנו עושים עם כל הדיסקים האלה שרק נחים פה? התחיל דיון בינו לבין ריד בעיקר, כמו פעם, מה הם הולכים לעשות כדי לפתור את הבעיות של האחסון ושל ההשכרות? הם הבינו שעד עכשיו הם כיוונו ללקוחות שאוהבים לסחור סרטים בחנויות, ולא ללקוחות שמחפשים לסחור סרטים דרך אינטרנט. רוב הלקוחות בוחרים ברגע האחרון את הסרט שהם רוצים, בעיקר כשהם היו רואים את הסרט או הפוסטר שלו בחנות. דרך האינטרנט זה שונה. הכל לוקח יותר זמן. עם ההבנה הזאת, אני רוצה לעצור הפעם, ונמשיך בפרק הבא. בשנת 2009, ריד פרסם מסמכים על התרבות של נטפליקס באינטרנט. מבחינת ריד, ככה או ככה, המועמדים לעבוד בחברה קיבלו את המידע הזה כדי להיות מוכנים לרעיונות עבודה. ומישהו, מתישהו, ידליף את זה. אז למה לא לפרסם את התרבות ואת מה שמצופה מהעובדים למי שירצה? המסמכים האלו הפכו להיות הצלחה אדירה ופרסום טוב לנטפליקס. העקרונות היו אותם העקרונות שמרק התחיל בזמנו, ושאחר כך מנהלת משאבי האנוש האגדית שלהם, פטי מקורד, שדרגה ושכללה. המסמכים האלו נתנו השראה להמון חברות הייטק ובכלל. על איך ליצור תרבות אפקטיבית, נעימה ותחרותית בחברה. בסופו של דבר, התרבות יצרה חופש להיות יזמים בתוך החברה, ויצרה תרבות של עובדים שיודעים לעבוד בעבודת צוות. בפרקים הבאים אני עומד להשקיע בעקרונות האלו ובגישה הייחודית של נטפליקס. אני חושב שהגישה הייחודית הזאת יכולה לעזור לכל אחד מאיתנו, בפעילויות, בארגונים שבהם אנחנו עובדים ואולי אפילו במקומות אחרים כמו הבית, אם ניישם אותם כמובן. בפרק הבא תשמעו על מה יצא מההבנות של ריד ומרק. תשמעו גם על הפעולות שהם עשו כדי לצאת מהמשבר שאליו הם נכנסו, כולל פגישת עסקים שלהם עם מתחרה גדול ומה יצא מהפגישה הזאת. תשמעו על איך נוצר המצב שבו ריד הפך להיות המוביל היחיד של נטפליקס. בקיצור, יהיה מעניין. חשבתם פעם איך אפשר להפוך את השגרה למלהיבה? כשאני הלכתי לפני 16 שנים לסדנת מהות, קיוויתי שזה מה שאני אלמד. כמו שאתם שמים לב, אני יוצר לעצמי את השגרה שאני אוהב בכל יום. וזה רק אחד מהדברים שלקחתי מאותה הסדנה. מי שמעוניין לשמוע יותר, מוזמן לשלוח אליי הודעה פרטית, או פשוט להיכנס לפייסבוק של Humanication. אם אהבתם את הפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לשתף אחרים. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט בדף הפייסבוק המיוחד שיצרתי עבורו. הדף נקרא בשם המפתיע כסיפור השראה. אני אשמח לקרוא הצעות שלכם על אנשים שהייתם מעוניינים לשמוע עליהם. בנוסף, למי שמעוניין באימון אישי, פרסום בפודקאסט, הרצאה או עצה טובה לאתגר שיש לכם, מוזמן לשלוח אליי הודעה. הערה חשובה, בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. התוכן של השיחות הוא אמיתי, על פי המחקר שעשיתי, אבל אין דרך אמיתית לדעת מה בדיוק נאמר בשיחות. את השיחות האלו, לרוב, אני מדבב. לפעמים בעזרת הבנות שלי ולפעמים בעזרת אחרים. אמנם לא הכל באמת נאמר בשיחות המקוריות, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן, ניפגש בפרק הבא.